Oh, my name is Joe McCarthy, I'm the leader of the band. I don't play in the concert hall, but on the witness stand. I have the finest orchestra in Washington, D.C. And night and day I love to play McCarthy Symphony. Oh, Jenner howls and Veldy yowls and Muntz has poured on. The drums go bang, the cymbals clang from Maine to Oregon. And Hickenlooper tootles the flute as victims take the stand. The sweetest music ever heard is Joe McCarthy's band. Toodly-doo, try to sue, toodly-doo, just try to sue, toodly-doo. I'll tell you more, but I'll never, never, never say it off the Senate floor. Now I'm the best investigator in the Senate hall. Who cares about the evidence? I use a crystal ball. I've taught J. Edgar Hoover and his Boy Scout FBI that proof is not required when you're out to catch a spy.
שלום לכל המאזינים, אתם בשורה שנייה באמצע, אני תום שפירא ואיתי.
אביעד שמיר.
האיש והאיש.
האיש והאיש.
והאיש.
איש האיש.
איש האיש, גיבור העל היחיד שיש לו את כל הכוחות של איש.
איש, כן. נמשך בידי איש רדיואקטיבי.
בבוי, קיבלת פיצויים ממנו לפחות?
לא, אבל אני רואה שעוד קצת נמשיך ואנחנו נצטרך, אנחנו נקבל תביעה מצד איסופית.
הגיוני. אנחנו פודקאסט לקולנוע, תאמינו או לא, הם כנראה כבר לא מאמינים.
אני גם לא תמיד מאמין.
טוב, זה כי נשכת על ידי איש רדיואקטיבי, אתה קצת בפולבל.
אני נשכתי על ידי איש סקפטי רדיואקטיבי.
אוקיי.
אז אני לא מאמין שבאמת זה קיבלתי מזה כוחות.
הקונספט שלנו הוא כזה, בכל שבוע אנחנו בוחרים שני סרטים, אחד חדש ואחד ישן, אז אנחנו מדסקסים אותם, כל אחד בנפרד ושניהם גם יחדיו.
משתלים שישני גם יחסית קלאסי?
כן.
לפעמים זה קורה, לפעמים לא.
אילו, ישן, הוא ישן.
לגבי זה של היום תשפטו בעצמכם, כי אני הכרתי אותו לפני, אתה הכרת אותו לפני.
הכרתי אותו חצי לפני.
כן, אני ראיתי אותו פעם.
אני ראיתי חצי ממנו פעם, אבל בסדר, נגיע אליו כשנגיע אליו. אביעד, האזהרה
הקבועה. דבר שחשוב לדעת, כשאנחנו מדברים על הסרטים, אנחנו נכנסים לפרטי עלילה מאוד מתקדמים, לכן יהיו ספוילרים. אם אתם רוצים לראות את הסרטים האלה לפני שאתם ממשיכים לשמוע את המשך הפרק, אז שימו לב בתיאור הפרק את שמות לשמות הסרטים, חכו שאני אסיים את המשפט הזה, לכו לראות את הסרטים אחרי שתעשו פאוז. זהו, נפטרנו מהם.
אם נהנתם מהפרק הזה, או לפחות ממה שמעתם עד עכשיו, לא יודע למה, כנראה אתם מזוכיסטים, אתם יכולים לענות מהפרקים הקודמים
שלנו. איזה פרסום נפלא אתה עושה לפודקאסט.
אני פול, אני שנאה עצמית, זה בגנים שלי.
אני לא פול, אני.
לא. כאילו, אתה שונא אותי, כאילו, כן. אתה לא שונא את עצמך. אתם יכולים למצוא את הפרקים הקודמים שלנו בכל מיני מקומות, כמו לדוגמה, פייסבוק.
פייסבוק, כן, יש כן. דבר כזה, שמעתי
יש,
עליו.
יש דבר כזה, פשוט חפשו את המילים, שורה שנייה באמצע, והופ, כבמתי קסמים, כבמעשה פלאים, תגיעו לעמוד שלנו שם.
או רק שורה שנייה באמצע.
כן.
כן, לא צריך את כל התוספת אחרי זה.
אפשר גם למצוא אותנו באייקסט.
אייקסט, שרוב הסיגורים ששם אתם שומעים את הפרק הזה, אז... סטטיסטית, כבר מצאתם אותנו, כן.
אפשר למצוא אותנו באייטיונס.
ששם סטטיסטית רוב הסיכויים שאתם לא שומעים את הפרק הזה.
לא, אני שומע אותנו משם. כי אני סנוב. אליטיסט, אליי ומתנסה. אפשר למצוא אותנו בבלוג של אביעד, שכותב בו על דברים בנוסף.
כן, בלוג שנקרא בשביל הזהב, ויש לו גם עמוד פייסבוק.
כן? אביעד, על מה אתה כותב שם?
על דברים.
בעיקר על סרטים, אבל
כן. בעיקר, בעיקר. על מה אתה כותב בבלוג שלך שנקרא...
alilon.net. כאילו הוא נקרא אלילון, אבל הכתובת שלו היה אלילון.net. זה היה מוזר אם הכתובת שלו, אם היו קוראים לו אלילון.net, והכתובת שלו הייתה אלילון.net.
אני לא חושב שזה כל כך מוזר. כאילו, תוצאת החיפוש היא אותו דבר בכל אופן.
זה קצת נואש. בכל אופן, שם אני כותב בעיקר על קומיקס, תאמינו או לא.
אז על קולנוע, כן.
יופי, יופי. אביעד, נעבור לסרט הראשון להשבוע.
בבקשה.
ובכן, אני אמלא את בקשתך, as you wish, כמו שנוהגים לומר, רגועים,
אני לא as, איני as.
אנחנו הולכים לדבר על. Your next deal is going to make you the highest paid writer in Hollywood, which will make you the highest paid writer in the world. Where do I sign? Communism is not some far away threat. Its most dangerous agents are here, in Hollywood. They need to be identified as the enemies they are. Why movies? Why us? We work in a business with cameras aimed at it. Traitor. Getting us could make them famous. My 35 million readers want these traitors fired. Mr. Trumbo, are you now
or have you ever been a member of the Communist Party?
Am I accused of a crime?
We find the defendant guilty of contempt of Congress.
No studio will ever employ a member of the Communist Party.
They have no right to do this.
אם צילי מכונת הכתיבה לא מתאים אותי, אנחנו הולכים לדבר על הטרמבו. על הטרמבו.
היינו מגיעים את זה על, על המחשב שאנחנו מקליטים עליו, אבל אז נפסיק להקליט.
כן. לא, אז... אני חושב שאפשר, כאילו... בוא ננסה לעשות את זה כמו תסקידי רדיו ישנים כזה, צליל מכונת כתיבה, צליל מכונת כתיבה. מה זה? דפיקה בדלת? אוי ובוי, קולות של רצח.
אם זה באמת
יבואי... המשך בפרק הבא.
אם עכשיו באמת יבואי של הגז, זה יהיה מאוד מוזר.
הקרוסובר בוטל, אבל רק אביעד מבין את הבדיחה הזאת.
כן.
בכל אופן, טרמבו, סרטו של הבמאי, ג'יי רוץ', אתם אולי מכירים אותו.
כן, מסדרות סרטים מאוד מסוימות.
אתם אולי מכירים אותו בתור במאי של סרטי אוסטין פאוורס?
ושל פגוש את ההורים.
כן, טרמבו לא דומה בכלל לסרטים האלה.
אנחנו נגיע עוד
כאילו הוא קצת דומה לפגוש את ההורים מבחינות מסוימות, הייתי אומר.
יש שם איש יושב.
כן. הסרט נכתב על ידי ג'ון מקנמרה, על פי הספר דלטון טרמבו של ברוס קוק, שעוסק בחייו של הסופר דלטון טרמבו. אז כאילו, כל הכבוד לברוס קוק, אני לא יודע איך הוא בתור כותב, אבל יש לו כישורי בחירת כותרים נהדרים.
מה שמוזר שזה בכלל לא ספר עליו, אלא ספר על המהפכה הצרפתית. מוזר.
כן.
הוא רצה לכתוב על רמבו.
המלחמה בווייטנאם אתה מתכוון בעצם על המשחק דמים הנוראי שהיה לו
שם. אני רק שמח שהוצאתי את הבדיחה הזאת מה...
אתה יצרת אותה, אני לא חשבתי אפילו.
חצי שעה של...
אני לא חשבתי באופן כללי.
חצי שעה של אז נראה טרמבו? כן, טרמבו.
בסרט משחקים בריאן קרנסטון, דיין ליין, הלן מירן, לואי סי קיי, אל פנינג, ג'ון גודמן, מייקל סטלברג, אלן טודוויק?
אלן טודוויק, אתה מנסה להסתבך עם כל הקהילה הגיקית פה.
כן. דין אוגורמן ואדואל אקיונו אבג'ה?
אני לא חושב שבאמת...
וואו, כאילו...
אני אפילו לא יודע מה הדמות הזאת.
זה האסיר בכלא.
דמות מאוד חשובה.
כן.
יש הרבה שחקנים בסרט הזה.
יש הרבה שחקנים בסרט הזה.
כי הם מגלמים גם הרבה דמויות אמיתיות.
דמויות היסטוריות חשובות. ואת אדוארד ג'י רובינסון, סטגדיש. טייק דאט, שחקן שמת מזמן.
היי, הוא היה שחקן טוב.
כן, אני יודע, זה לא היה, הבדיחה לא הייתה עובדת אם הוא היה דמות לא מוכרת ולא חשובה.
אוקיי, וכמובן הדמות הכי חשובה בסרט, השפם של בריאן קרנסטון.
האמבטיה של בריאן קרנסטון.
האמבטיה זה פרופ.
אתה מכיר את הקטע הזה
ש... לשפם יש אופי.
אתה מכיר את הקטע הזה שאומרים על הסרטים של אדם סנדלר? וכאן כבר מתחילים
לדעת... לא.
אומרים שהוא מצלם אותם רק כדי שלו תירוץ לנסוע למקומות שהוא רוצה לנפוש מהם.
זה וודי אלן.
לא, אומרים את זה על אדם סנדלר. אז אתה יודע, סרט אחד בוואי, סרט אחר על ספינת נופש, סרט אחר באפריקה. והוא הודע בזה, הוא הודע שהוא מצלם את זה כי הוא רוצה לנפוש. עכשיו, אני לא אומר, אני לא חס וחלילה לי מלרמוז על הסרט המועמד לאוסקר, אז הוא גם זכה בסוף, אני אפילו לא זוכר.
מה, טרמבו?
כן, הוא זכה במשהו?
להפסיד לדיקפריו.
כל הכבוד. אני לא רוצה לרמוד על הסרט הזה שבריאן קרנסטון הוא בחור קצת מבוגר כבר, והוא מאוד אוהב לנוח באמבטיה שלו. הוא מבלה המון זמן באמבטיה שלו.
אבל זה גם טרמבו האמיתי עשה.
זה תירוץ סולם. טרמבו האמיתי גם היה במלחמה. אבל אתה לא רואה את בריאן קרנסטון כאילו הוא רץ כשיורים בו.
ובריאן קרנסטון הוא בטוח היה בסרט מלחמה אחד לפחות.
לא, אבל אני אומר. בריאן קרנסטון סרט מלחמה אגב.
שאני אספר על מה הסרט, כי אנחנו מלהגים עליו.
בסדר, אם אתה מתעקש, אתה יודע, להגיע לרמות של ביקורת אמיתית.
דלטון טרמבו היה תסריטאי שבשנות ה-40 בהוליווד היה פחות או יותר תסריטאי הכי נחשב, הכי מפורסם בתעשייה. ברמה שהוא קיבל משכורת שהייתה שכר סיל אותם ימים לבן אדם שלא משחק.
$5 לתסריט.
זה יותר ממה שמקבלים היום. במקרה, בכמה שנים לפני כן, הוא הצטרף למפלגה הקומוניסטית האמריקאית, אז הוא חשב שזה לא יביא שום בעיה, אבל מלחמת העולם השנייה נגמרה, הגיע תור המקרטיזם, כל מי שנחשב בפעילות קומוניסטית כלשהי, או בהזדהות עם פעילים קומוניסטיים, מוזמן לחקירה, מבקשים כמובן שייתן שמות של אנשים שפעילים אחרים.
כמו שיודעים כל האנשים מהדרמה ההיסטורית הכואבת, הפרק הוא של סיינפלד על המסעדה הסינית.
בדיוק.
כן. התיעוד ההיסטורי הראשון שנחשפתי לה, אבל אימת המקרטיזם והרשימות השחורות.
זה אכן נוראי. כמובן, הזכרת את הרשימה השחורה, מה שקורה אני חושב שהשם הנכון בעברית זה ועדת הקונגרס לפעילות אנטי-אמריקאית.
כן.
אני חושב שככה קוראים להם בארץ. הם בעיקרון גוף שלא אמורה להיות לו סמכות, אבל עדיין יכול לזמן אנשים לתת עדויות בפני הקונגרס.
הם לא יכולים להגיד לאולפנים לא לזכור אנשים מסוימים, רק יכולים להגיד, לזכור אנשים מסוימים זה מאוד לא פטריוטי. ווינק ווינק, נאג' נאג'.
ווינק ווינק, נאג' נאג' הזה זה יותר, תזכרו את הבן אדם הזה, ואנחנו נדאג לזה שאף אחד לא יראה את הסרט שלכם.
כן, הקונגרס...
אני לא אומר מאפיה.
הקונגרס כאמור, הוא מאוד טוב בעברת מידע בעזרת מתמוצים, הרבה מהם היו כאמור בכוחות המזוינים בעצמם, והם יודעים לעשות הרבה עם קוד מורס בעזרת סגירת ופתיחת העיניים.
לא, הם פשוט מנקרים.
הסבר אחר.
אז טרמבו נמצא השם בביזוי הקונגרס, כי הוא לא מוכן לתת שמות ולענות על שום שאלה, כמו 19 תאים נוספים, שגם הם אכן פעילים קומוניסטים, אבל לא מוכנים לשתף פעולה עם הוועדה.
אבל הם לא השחקן הטלוויזיוני אהוב בריין קרנסטון, ולכן פשש למי אכפת מהם.
אחד מהם זה לואי סי קיי.
כן, פשש למי אכפת מהם.
אנחנו נצטער על הפרק הזה.
אני אצטער. אתה חף מפשע. אביעד השם, הוא הכריח אותי לעשות את זה. מאזינים יקרים, זה הכל הוא.
אני אמסור שמות אחר כך. בכל אופן, העשרה האלה נכנסים לרשימה השחורה הידועה השמצה, שבה נמצאים כל מיני אנשי תעשייה שחשודים בפעילות קומוניסטית, ולכן עדיף שלא להעסיק אותם. מה שגורם לזה שטרמבו ואחרים לא יכולים בעצם לכתוב את הסרטים תחת השם שלהם, וצריכים להשתמש בשמות בדויים. טרמבו גם מעסיק את כל המשפחה שלו לעזור להעביר את הסרטים, מתחיל לעבוד אצל סרטי קינג, ג'ון גודמן נותן פה את השורה הטובה ביותר בסרט, שזה כישרון של ג'ון גודמן. כמעט כל סרט שג'ון גודמן משתתף בו, הוא ייתן את השורה הטובה ביותר בסרט.
הגיוני.
פה זה, הוא אומר, I make films for pussy and money and they're falling off the trees.
כשג'ון גודמן אומר זה הרבה יותר מצחיק, אני מצטער אביעד.
בספיד רייסר הייתה את השורה הטובה היחידה.
That was a ninja. Terrible what counts for a ninja these days.
כן. בקיצור, אם אתם עושים סרט ואתם רוצים, ויש לכם שורה ממש טובה שאתם רוצים שמישהו יאמר אותה, ג'ון גודמן.
ואתם לא אנשי האוצרות.
או לחילופין, אם אתם...
ג'קי סימונס יכול להיות תחליף עליהם.
ג'קי סימונס לא יכול לומר שורה אחת, אבל הוא צריך כמה ברצף.
אז בכל אופן, אני מצטער שאני מפריע לאביעד כל הזמן, אבל אני ממשיך להפריע לאביעד כל הזמן.
כי אתה מפריע.
אני נודניק, אני הורס. בריין קרנסטון וחבריו ממשיכים לכתוב תסריטים בעילום שם, או בשם עלום, או איך שלא קוראים לזה. לא יודע מה הביטוי הנכון בעברית.
שם בדוי?
כן, בבדוי שם. עד שיום אחד הוא מצליח ליצור קשר עם שחקן העל, לילי בן ומחמד נפשנו, קירק דאגלס.
שיוצר איתו קשר בעצם.
בסדר, שאומר
לברייקרס. אני ספרטקוס.
שאומר לברייקרס.
שלום, אני ספרטקוס.
לא, אתה לא.
ואז עוד 10 אנשים מאחוריו גם אומרים את זה.
ואחד מהאחרון אומר שהוא בריין וכולם כזה, לא, לא, זה אשתו. בכל אופן, קירק דאגלס אומר לו שהוא רוצה שהוא יכתוב בשבילו סרט קטן, שאתה יודע, התסריט על עבד שמורד באימפריה, בחור בשם ספרטקוס, ואז כאמור ווינק ווינק נאג' נאג' פעם שנייה לקהל. וזה מוביל לאט לאט להתרה של הרשימה השחורה, פשוט כי האנשים שעובד איתו עכשיו מספיק מפורסמים כדי להגיד לא, 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 אתה יכול לשים את השם שלך על התסריטאים שלנו.
מעבר לזה, האירוע הכי משמעותי זה שסרטי קינג הוא כותב להם בעיקר סרטי זבל, זה ההגדרה שלהם, לא שלי.
אבל אני יותר טובים מסרטי הזבל האחרים. הוא כזה רוברט רודריגז של זמנו.
זהו, ולא רק זה, גם יום אחד הוא כותב תסריט לסרט שנקרא האמיץ, שזוכה באוסקר, לתסריט.
גם בעיה. הוא זוכה בכמה אוסקרים, או שהוא מועמד לך?
אני לא בדקתי מועמדיות אחרות, אבל הוא זכה באוסקר לתסריט.
אני לא מצפה ממך לבדוק משהו. אני מצפה ממך לדעת את זה. הקהל מצפה ממך לדעת את זה מראש.
עכשיו, גם חופשה ברומא, כמה שנים לפני זה זכה התסריט שטרמבו כתב, ולא יכל להגיע, כי פשוט לא היה לו קרדיט על זה.
אוקיי. בוא נדבר קצת על הסרט עצמו, במקום תיאור עלילה ובדיחות גרועות של תום שפירא. לטרמבו אני אתן את התואר הכי גרוע שאני יכול לתת לסרט. באמת, כאילו תתכוננו לאלבון נוראי, הוא בסדר גמור. הוא לגמרי בסדר גמור, הוא עשוי במקצועיות מספקת, משוחק על ידי שחקנים שיודעים מה הם עושים, TM.
TM?
כן, שחקנים שיודעים מה הם עושים, TM. זה טריידמרק שלי.
טריידמרק של מה בדיוק?
שחקנים שיודעים מה הם עושים, TM. אתה חייב לתת לי כסף כל מה שאתה אומר את זה.
אני לא אמרתי את זה.
יפה, אני אומר, אל תגיד את זה. כן, אני אוציא לעצמי צ'ק אחר כך. מצולם באופן בסדר גמור ומכיל כאמור הרבה סצנות של השפם של בריאן קרנסטון, שהוא באמת כאמור השחקן הכי מקצועי בסרט.
לפני עשור היו קוראים לדבר כזה סרט הולמרק. הוא בסדר.
טוב, לפני עשור בריאן קרנסטון באמת היה משתתף בהפקות הולמרק.
לפני עשור אנשים היו יודעים מה זה הולמרק.
הולמרק לא קיימים יותר?
אין לי מושג.
ולפני 30-40 שנה זה היה, אתה יודע, סרט הרבה יותר גדול ממה שהוא עכשיו, פשוט כי אז סרטי ביוגרפיות עוד לא היו דבר שיצא לנו מכל החורים, אני חושב.
אני הייתי בטוח שיצא מהרבה חורים כבר אז.
הוא יצא מהרבה חורים, אבל אתה יודע, לפני כמה? כמה זמן יצא ריי?
ריי לפני עשור בערך.
ואנשים מאוד אהבו את ריי.
יותר מעשור.
כן, ואנשים מאוד אהבו את ריי.
אנחנו זקנים.
אז כאילו, כן, זה בערך התקופה שבה, אני חושב, לפחות ליזי יצא מכל החורים באופן סופי ומוחלט.
לי אין שום בעיה עם סרטים ביוגרפיים, אני חושב שאתה
לא יחסים אותם. אין לי בעיה עם סרטים ביוגרפיים, יש לי בעיה עם סרטים ביוגרפיים נוסחתיים, TM. סיפורי עלייתו, נפילתו, ועלייתו שוב, כמו שאני אוהב לקרוא להם.
בוא אני אגיד משהו על הסרט הזה.
תגיד משהו על הסרט הזה.
אני לא חושב שהוא בסדר גמור, אני חושב שהוא בסדר, אבל יש לו כל מיני פגמים מסוימים. רובם נובעים פשוט מהצורה שבה הוא מחלק לצורה כל כך חדה, בין הטובים לרעים. עכשיו, אני לא חושב שהמקרטיזם היה מוצדק בשום צורה, או בלקליסט, או כל הדברים האלה, אבל אני כן רוצה שסרט שעוסק בנושא, ובכל זאת מציג פה אנשים אמיתיים ולא קריקטורות, אני כן רוצה שהוא יציג את הטיעונים שלו.
אני חושב שאתה בהחלט מציג קריקטורות.
זהו, אני כן רוצה שהוא יציג קצת יותר אופי מצד הדמויות. יש פה את דייוויד ג'יימס אליוט מגלם את ג'ון ויין לשתי סצנות בערך. אז הוא פחות או יותר, כאילו, ג'ון ויין הוא דמות אהובה ומוכרת באמריקה, וגם היה שמרן שתמך בפעילות לחיפוש ומציאת קומוניסטים והוצאתה מהתעשייה.
אוקיי, ולכן, זה מה שקרה, יש לי הסבר.
ולכן מציגים אותו פה בתור פשוט הבריון הזה בבית ספר שמתעלל בחנונים.
יש לי הסבר, אמרו לדייוויד ג'יימס אליוט, שזה הבחור שמשחק את ג'ון ויין פה, שהוא משחק את הדמות ההיסטורית הידועה ג'ון ויין, והוא חשב מיד שמשחק את הרוצח ג'ון ויין גייסי, ובגלל זה כל הסרט...
זה קורה כל כך הרבה פעמים.
בגלל זה כל הסרט הוא כזה נבל מטורף, ובאיזה הפקה אחרת יש מישהו שמשחק עכשיו באיזה סרט טלוויזיה את ג'ון ויין גייסי בתור קאובוי, והבמאי כזה, טוב, אינטרפטציה אומנותית אני מניח.
או נגיד, דוגמה יותר קלה, נגיד הלן מירן מגלמת את הדה הופר, שהיא רכילאית. שבוע שעבר דיברנו על יחי הקיסר ועל הדמות של התאומות שטילה סווינטון מגלמת. אני חושב שהלן מירן היא, כי הוא מגלמת פה כנראה את המודל שלהן, אבל הרבה הרבה יותר גרוע.
טרמבו עושה עבודה מציין לדבר אחד, הוא גרם לי להעריך את יחי קיסר כל כך הרבה יותר, כאילו.
אני מעריך את יחי קיסר.
אני מעריך את יחי קיסר גם ככה, כי זה סרט של אחים כהן, אבל אני די בטוח שטרמבו יצא ביחד איתו רק כדי לגרום לאנשים להגיד, אוקיי, זה לא סרט, הסרט הזה של אחים כהן הוא הרבה יותר טוב ממה שחשבנו.
זה בכלל שנה מעניין של סרטים שעוסקים במלחמה הקרה. היה גם את גשר המרגלים לפני כמה חודשים.
שנה משעממת של סרטים שעוסקים במלחמה הקרה.
אני חושב ששלושתם סרטים שכאילו הם טובים בדרכם, פשוט אף אחד מהם הוא לא הדבר המדהים שיזכרו בסוף השנה.
אבל כן, הלן מירן משחקת כאילו קלישאה מהלכת, כאילו קקלינג סופר וילן.
זהו, וזו בעיה מבחינתי בסרט.
היא חושבת שהיא בהפקה מחודשת ל-101 כלבים וגנבים, והיא, איך קוראים לה?
היא המסעית. אני חושב שזו בעיה, זו בעיה של הסרט. הוא לוקח דמויות אנשים אמיתיים.
היא תשתה באוסקר בתור המסעית.
היא הייתה מועמדת לסגילת השחקנים.
בבקשה.
הסרט הזה לוקח אנשים אמיתיים ומצב פוליטי שהוא פגע בהרבה מאוד אנשים, בחיים של אלפי אנשים, ומתייחס לזה ממש בשחור לבן. אז לא, כי אי אפשר, אם אתה סופר וילן, אתה לא תסחוף כל כך הרבה אנשים בדעת הקהל. אתה צריך לדבר בשפה שאנשים יבינו, אתה צריך לגרום לאנשים להבין מה האיום פה, מה שהם פשוט אומרים זה אומרים, הם קומוניסטים, אז זה רע. זהו, זה, כן, זה הטיעון שלהם, הם קומוניסטים,
אבל
זה
למה
רע.
למה קומוניסטים זה רע? מה הבעיה של ארצות הברית עם קומוניזם?
לא אומרים לנו.
האם היו באמת מרגלים איתם המפלגה הקומוניסטית בארצות הברית?
לא, זה אני לא מצפה שהסרט יגיד לנו, אבל מזכירים את הזוג רוזנברג שהורשע לא. בריגול.
כן, כי אבל... הם היו מרגלים.
סצנה קטנה שמראה את זה, שמראים את זה ומישהו, רואים אותה בטלוויזיה אחרי המשפט, ומישהו אומר, הם ניסו לגנוב את האנבומב. כאילו, פצצת ה...
את הפצצה שמורכבת מקלטות וידאו ישנות של קפטן אנד, כן.
משהו כזה. ואומרים, לא, הם לא, אבל אנשים מאמינים שכן. כי לא על זה הם הורשעו, אבל...
אני חושב שבסוף הסתבר כזה... שהם כן ניסו לגנוב את זה.
אני, אם אני לא טועה, כן.
כן, אבל... אני זוכר שקראתי כאילו רומן היסטורי The Public Burning של הרברט קובר, תראו אני אלי ומתנושא היום.
ג'יי הרברט קובר?
כן. שאתה יודע היה הגנה מאוד מאוד מלאה תשוקה על הזוג רוזנברג כנגד המקרטיזם ותקיפה של הנשיא באותה תקופה ושל סגן הנשיא ושל ניקסון ושל כל מי שאתה רוצה שהיה במערכת הפוליטית באותו זמן. אמרתי וואי זה מאוד מעניין ואז נכנסתי ל... לערך של הביוקפדיה וכזה, כן הם היו אשמים, אני כזה,
כן.
וופס!
זה דבר שקורה הרבה, יש
אני בדרך כלל לא אומר וופס כשאני נכנס לאינטרנט, אביעד, אני מבטיח לך.
אני אומר זה כל פעם.
אוקיי, בריאן קרנסטון. עכשיו, יש לי בעיה, אני לא ראיתי את סדרת הטלוויזיה הזאת שכולם מדברים עליה.
מלקום באמצע?
מלקום גלדוול באמצע, כן, סיפורו של הכלכלן הגאון והמשפחה קשת היום שלו.
אני... לא ראית את Breaking Bad?
לא, ראיתי 10 דקות מפרק של Breaking Bad.
אני אגיד לך משהו?
כן.
גם אני לא.
אנחנו בבעיה, כי לפי, זה, כן. לפי התגובות של כל העולם שמסביבי, כולם, כולל חתולים מסוימים, Breaking Bad זה לא רק הדבר הכי טוב שקרה בטלוויזיה, זה כנראה הדבר הכי טוב שקרה למין האנושי מאז שה... לא יודע...
וזו הסיבה שלא ראיתי את זה.
היצור החטאי הראשון זחל ממעמקי הים ואמר...
וקיבל זה אמי.
ואמר, כן, בוא נפצל. אלן מירן שיחקה אותו, אגב.
זו בדיוק הבעיה שלי, אגב, עם Breaking Bad, הסיבה שלא ראיתי אותה, כי כל כך דיברו עליה שאני יודע שאני אתחזר.
כן, אז הניסיון שלי עם בריאן קרנסטון הוא ממלקלם בהם זה שהוא היה בסדר גמור בו, ובשנים האחרונות עם גודזילה.
וסיינפלד.
אני לא זוכר אותו בסייפר.
הוא היה רופא השיניים
שהתגייר
כדי שהוא יוכל לספר בדיחות.
וגודזילה. עכשיו בגודזילה היה יום ונורא, אבל כולם היו יומים ונוראים בגודזילה, בעיקר גודזילה.
אפילו גודזילה היה יום ונורא בסרט על עצמו.
כן.
בסרט ביוגרפי.
ביוגרפיה של גודזילה שבו נלחם במקרטיזם, בעזרת נשמת אש הרדיו-אקטיבית שלו. בריאן קרנסטון, עוד פעם, בשלב מסוים של הסרט וגם של הטריילר, לואי סי-קיי אומר לו, למה אתה מדבר כאילו כל מילה שיוצאת מהפה שלך נחקקת לדורות? ואני כזה, סרט, העובדה שאתה מודע לבעיה התסריטאית שלך, לא, אתה יודע, לא מצדיקה אותך.
אחת הבעיות.
כן, כולם מדברים בו בנאומים, וזה בעיקר בריאן קרנסטון, וזה בסדר גמור אם יש לך את הכישרון לזה, אם אתה נגיד אהרון סורקין.
לא, אם אתה אהרון סורקין, זה לא כישרון לנאומים, אתה נואם ואנשים כבר מחליטים שזה כישרון כי אתה לא מפסיק.
לבריאן קרנסטון יש כישרון לשלב בנאומים לאיכשהו צורת דיבור, גם לנגיד דיוויד ממת. לבחור שכתב את
הסרט, סורקין, אתה מתכוון, לא לבריאן קרנסטון.
כן. הבחור שכתב את הסרט הזה, אני לא יודע כמה מהתסריט של ג'ון מקנמרה שרד, אני לא יודע כמה הם נצמדו לזה, אני לא יודע כמה יעל תורים. פה זה פשוט, אתה יודע, זה נאומים קלאסיים שבהם אנשים אומרים לקהל את מה שהם כבר יודעים.
אני מניח שזה דברים שלמעשה נאמרו.
לא, כן, אבל כל פעם לדוגמה, וזה באמת, זה דבר שמותר לך רק בקומדיות היסטוריות, רק ב, לא יודע, בירי שנחי או משהו כזה. כשמזכירים משהו שהקהל אמור לזהות בתור משהו חשוב היסטורית ומישהו עוצר בדיוק על הדבר הזה, לדוגמה, אני לא אוהב את השם של הסרט הזה, התסריט לו משהו, אז איך תקרא לו? במקום פשוט אתה יודע להגיד, לנסות כמה שמות, הוא משנה את השם ואז, אתה יודע, מראה את זה לבריאן קרנסטון.
אתה גאון.
רומן הולידי? אף אחד לא יראה את זה. או, אני רוצה לדבר איתך על סרט קטן שאולי לא שמעת עליו. ספרטקוס? מה דעתך לכתוב לנו את The Brave One?
אף אחד לא... זהו קדם מוזמתו.
מה? טלוויזיה?
לא, זה דברים כמו... זה העניין השני פה. קודם כל, כן.
אייפון 5? זה לא יעבוד.
קודם כל, הכתיבה פה היא באמת נוטה יותר מדי להציג את זה כאילו נאום חוצב לעבוד, זה צורת דיבור רגילה. אבל דבר שני, כן, הסרט פשוט אומר לך דברים שאו שאתה אמור לדעת בעצמך, או שפחות אמורית אמור לדעת. יש קטע שבו מישהו מה-MPAA מדבר עם סרטי קינג, עם ג'ון גודמן, בסצנה שבה נאמרת השורה החשובה ביותר, והוא אומר, אם אתה תעסיק את העובדים, את התסריטאים האלה שנמצאים ברשימה השחורה, אז תהיה לך בעיה איתנו. ואז שואל, מה זה איתנו? הוא אומר, Motion Pictures, America, MPAA, כאילו. ואני חושב, הוא לא הציג את עצמו כשהוא נכנס למשרד? מה? או דברים כמו, אני לא יודע, אוטו פרמינג'ר מגיע לבית של טרמבו כדי...
שלום, אני אוטו
פרמינג'ר. כן, לא, אני אוטו פרמינג'ר, הבמאי. שאני לא אומר, יכול להיות שהוא באמת דיבר ככה במציאות, זה דמות די משעשעת. אבל עדיין, הייתי מצפה שמישהו שעובד בהוליווד כבר איזה 20-30 שנה, יגיד, אוטו פרמינג'ר, מה אתה עושה פה? או לא יודע, הוא פשוט יגיד, היי, מה אתה עושה פה, אוטו? כי... אני יודע מה שהמשפחה שלך, וגם אתה יודע מה שהמשפחה שלך.
אוכל, אני רוצה שתכתוב לי תסריט על פי ספר זבל קטן, שאולי שמעת עליו, קוראים לו רובוטריק. הצד האפל של הירח.
אני מייקל ביי, הבמאי. לא, באמת.
עם מכונת הזמן שלי. מייקל ביי היה משפר את הסרט הזה.
כן.
עוד דבר שהיה משפר את הסרט הזה היה להתמקד בדמויות האחרות, וזה לא בגלל שבריין קרנסטון הוא שחקן רע, זה בגלל שאיך שהתסריט בנוי לדמויות המשנה, יש דברים הרבה יותר מעניינים להגיד על ה... מצב הפוליטי, ובגלל שהם פחות צדקנים ופחות בטוחים בעצמם, לדוגמה, דיין ליין.
אין אמבטיה.
דיין ליין בתור, בתור קליו טרמבו. דבר ראשון היא לוליינית בקרקס, זה משהו שמופיע לוליינית מהקרקס לשעבר, זה משהו שמופיע בסצנה אחת, ואז נעלם, ואני כזה, לא, תחזור אחורה.
אני לא חושב שזה המוקד של הסרט.
לא, אותי זה עניין. הסיפור החיים שלה פתאום נשמע לי מאוד מעניין. היא הייתה בעסקי הבידור במשך 15 שנה, שהיא הייתה ילדה, ואז כאילו היא עזבה אותם כי זה היה קשה מדי. זה מעניין.
ואני מדמיין את דיין ליין עובדת במשך 8 חודשים על הטריק הזה של הכוסות, רק בשביל שזה הופיע ל-10 שניות בסרט.
והיא מתאגרפת בזמן הפנוי מסתבר, ואני כזה, מה?
והיא מאיתנו לא.
כן. או כאמור, ג'ון גודמן, שמפר את החוקים, את יודעת, מה שמקובל בזה שהוא מעסיק את האנשים האלה ברשימה השחורה, לא בגלל איזושהי נאמנות, לא בגלל איזושהי אהבה של חופש הדיבור, בגלל כסף. בשביל
מסוים זה הופך straight out of Compton.
כן, הוא בגלל כסף, כן. כן, וג'ון גודמן כאמור משפר כל דבר. הוא כזה כאילו מניאק עצום, בלי טיפה של כאילו... נחמדות או אהבה בלב שלו, כאילו מלבד לירוקים המצלצלים, וזה הופך אותו לדמות כל כך הרבה יותר מעניינת במצב הזה מאשר מישהו שהוא או אוטומטית בעד,
כן,
אתה אוקיי. יודע, בעד הרשימה השחורה או נגד.
לואי סי קיי מגלם פה את ארלן הירד,
כן.
שהוא גם מהתסריטאים שהושחרו.
אבל אין לו עמוד ויקיפדיה, אז אנחנו יודעים שהוא לא חשוב.
זה לא רק זה.
ויקיפדיה קובעת הכל אביד.
זה לא רק העניין הזה, קודם כל לואי סי קיי, אני אצטער, תפקידים דרמטיים זה לא הצד החזק שלו, ואני מאוד אוהב אותו כקומיקאי, פשוט בדרמה משהו שם לא עובד. ארלן הירד הוא הרבה יותר, הוא מוצג בתור הטיפוס הרבה יותר נאמן לעקרונות שלו. זה שרואה בטרמבו צבוע כי טרמבו חי בבית גדול, מרוויח משכורות עתק ועדיין טוען שהוא קומוניסט. וארלן גם מבקר את זה, וגם אם זה לא מספיק הוא גוסס מסרטן, כי בסה לו.
אני מניח שזה היה נכון.
זה היה נכון, כן.
אני מקווה מאוד.
זה מן הסתם היה נכון.
אני מקווה מאוד שזה היה נכון היסטורית.
זה לא פאץ' אדמס, הם לא ממציאים דמויות רק כדי להרוג אותן.
כן, לואי סי קיי לא משחק את פאץ' אדמס, אם כי זה היה משפר את פאץ' אדמס בכל כך הרבה רמות.
אני לא בטוח, מישהו היה עדיין צריך לכתוב תסריט אחר.
אני חושב שכל דבר היה משפר את פאץ' אדמס בכל כך הרבה רמות, כולל מייקל ביי. עם לואי סי קיי.
זה לואי סי קיי השחקן.
כן.
ארלן הירד הוא דמות מאוד שולית פה סך הכל סרט. אוקיי, יש לו יותר שורות משאר התסריטאים שהם לא טרמבו. אבל עדיין, אנחנו, כל מה שאנחנו יודעים עליו זה דברים שטרמבו אומר עליו בעיקר. הוא אומר, אני יודע שאתה לא מחבב אותי. אני יודע שאתה... רוצה שאנחנו נעשה את ההפגנה הזאת. אני יודע שאתה לא רוצה לדבר בפני הקונגרס. תן לבן אדם לומר דברים בעצמו.
אני יודע שהתפקיד שלי להגיד את האקספוזיציה לך בסצנה הבאה.
וכל הסרט זה פשוט לתת לנו אקספוזיציה על הדמויות שאנחנו כבר רואים.
מה טוב בסרט הזה?
קודם כל בריין קרנסטון, אני ממש אהבתי את המשחק שלו פה.
אוקיי. הסבר, פרט, נמק, ודוגמות.
לא ראיתי את Breaking Bad, אבל ראיתי מספיק תפקידים אחרים שלו, כדי לדעת שהוא פשוט, הוא אחר בכל תפקיד. ופה מאוד אהבתי את זה שהוא אימץ שפת גוף וקול שלא אופיינים לדמויות אחרות שלו, האופן שבו זה נראה כאילו באמת הנושא חשוב לו. אני לא ממש יודע איך דלטון טרמבו האמיתי דיבר והתנהג, אבל הרגשתי שקרנסטון נתן לי תחושה של בן אדם אמיתי פה. כן, הוא קצת מוקצן פה ושם, אבל כולם מוקצנים בסרט הזה.
אני לא... אני לא קיבלתי שום מידע ניחש מהסרט לגבי, אתה יודע, סרט שקוראים לו טרמבו, לא דה בלקליסט אפילו, קצת לגבי מה הוא טרמבו כאמן.
כאילו, הוא תסריטאי גאון.
לא, לא, כן, הם אומרים, הוא אחלה תסריטאי, והם נותנים שמות של סרטים שהוא כתב, והם מזכירים את העובדה שהוא עשה את ג'וני גט יור גן. אני, אבל מעבר לשמות האלה, כלום, כאילו, מה המבא שיש לו דרך האומנות שלו? מה האומנות שלו אומרת על החיים ומה הוא אומר על האומנות שלו?
יש קטע שבו קרק דאגס צופה בקטע מתוך ספרטקוס לפני שהם מסיימים לציין את הסרט. וזה קטע שבו אחד הגלדיאטורים האחרים, במקום להרוג אותו, משליך את הקלשון לעבר הקהל והקיסרית. אני חושב שהסרט רצה לומר לנו שזה מה שטרמבו הכניס. אבל קודם כל הסרט
של... הוא עושה סרט בצוע
הצעות? כן, קודם כל הסרט של קובריק, אז לך תדע מה תסריטאי עשה ומה קובריק החליט על דעת עצמו. כי הוא מאוד דומיננטי.
אני מאוד סומך, אני מאוד כאילו סומך את ידי תסריטאים על זה שהם עצרו בעצמם מלעשות, מזה ש...
שלום, אני סטנלי קובריק, הבמאי.
כן, או אפילו... או אפילו שהוא פשוט יגיד, שקירק דאגלס יגיד בשלב מסוים, הבמאי המקורי לא כל כך הצליח לנו, אז הביא אותי איזה בחור צעיר שיעשה את זה, איזה בחור צעיר.
במקרה הזה זה נכון, אגב, כי קובריק באמת היה עוד די בתחילת דרכו.
לא, כן, אבל אני שמח שהם אפילו לא טרחו להגיד את זה. אני בטוח שהבמאי ועד הסרטאי כל כך נמקו בפיתוי שלהם להכניס עוד דמות היסטורית.
יש את המשפט, מעולם לא פגשתי במאי שהיה כל כך קוץ בתחת כמו סטנלי קובריק.
שאמר סטנלי קובריק
לעצמו. זה היה פשוט ההיסטור שלו.
זה היה למצבה של סטנלי קובריק.
זו הדרך שלהם לומר, אגב, טרמבו לא עשה את כל הסרט הזה בעצמו. כן. אבל כן, אני רק כאילו, הם ניסו בקטע הזה שאנחנו רואים מתוך ספרטקוס, לומר לנו, הנה הוא מתגרה בסמכות, הוא מראה שהוא יכול לעמוד על שלו בעזרת הדמויות שהוא כותב. אולי, רק שהסרט הנוסף שהוא כותב ומריאנו באותו הזמן, זה על נער מקסיקני עם שור. אני לא בטוח מה זה אומר על טרמבו, הבן אדם.
השור מייצג את ג'ון מקארתי?
כן, והבד האדום הוא הקומוניזם שמנופפים בפניו.
והנער מייצג את הבת שלו? אני לא יודע. לא ראיתי את The Brave One. אני יודע שזה קצת לא הוגן להשוות, אבל אני הולך להשוות בכל זאת. לפני שנתיים זה היה, ראינו את מר טרנר?
פחות משנתיים. כן.
מר טרנר, בעיניי, הסרט הביוגרפי האחרון שבאמת אהבתי, ואני חושב הסרט הביוגרפי הכי טוב שראיתי, מזה הרבה 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 זמן.
Straight Outta Compton.
הרבה יותר טוב מ-Straight Outta Compton.
הסרט הביוגרפי האחרון שראית שלא הופק בידי מושא הסרט.
תשמע, אם מר טרנר היה מפיק את זה, זה היה גם כן מכונת זמן מעורבת בעניין איכשהו.
אני מר טרנר, הצייר.
מר טרנר, הצליח, גם כן, אמנם שעתיים וחצי במקום שעתיים, להגיד המון על האמן, על התקופה שלו, על החברה שבה הוא חי, וכל זה בלי להיגרר...
ועל מה שטוב ביצירה שלו.
כן, וכל זה בלי להיגרר לאקספוזיציה אינסופית, בלי שהוא יצטרך לעצור ולהגיד... אני משתמש בסגיון האימפרסיוניסטי המוקדם כדי לצייר נופים ריאליסטיים.
ואתה יודע למה זה? למה הוא הצליח? כי הוא לא התאמץ כל כך.
כן.
הוא נתן לצופים את הקרדיט שהם מבינים ש... אוקיי, זה סרט על צייר שחי במאה ה-19, לכן אנשים מתנהגים כמו במאה ה-19, לכן הוא מצייר, ובמקרה הוא גם נחשב לצייר טוב. הם לא צריכים להתחיל לומר לנו, זה, הנה... הנה ויקטוריה המלכה, שהרגע סיימה ישיבה חשובה עם האדמירל נלסון, ואני לא יודע אם נלסון היה בזמן שוויקטוריה, לא בדקתי.
אני לא חושב.
לא, הוא היה לפני, הוא היה לפני.
זה מתאים כאילו.
כן.
אז באמת, חוץ מג'ון גודמן, שמשחק כאילו בסרט אחר לגמרי, ומזכיר את האמרה...
ג'ון גודמן תמיד, הוא באותו סרט תבהיל, וזה הסרט הכי טוב בעולם.
מזכיר את האמרה הידועה לאלן ריקמן זיכרונו לברכה שהסכים לשחק ברובין הוד גברים בגאטקס, לא גברים בגאטקס, רובין הוד
נסיך הגנבים,
נסיך הגנבים
נסיך בגאטקס,
רק אם הבמאי לא יגיד לו מה לעשות, כאילו אם יהיה אפשר לביים כל אחד אחר בסרט הזה, הוא פשוט יעשה מה שבא לו, ורואים את זה.
הוא נהנה.
כן, הוא נהנה וכולם כזה נורא רציניים. ג'ון גודמן נהנה וכולם כזה, אנחנו בשיעור היסטורי חשוב.
כן.
אבל זה...
הוא נולד בייסבול.
אנחנו ב-2016. מי שרוצה שיעור היסטוריה יכול להיכנס ליוטיוב להקיש דלטון טרמבוב, אני בטוח שיש כאמור איפשהו סרטון מאוד משעשע שמערב חתולים, שמסביר את כל מה שהסרט הזה מנסה להסביר בעשר דקות.
עם חתולים. משקפיים ושפם.
כן.
ומכון הכתיבה ברמטיה.
אולי אפילו בריין קרנסטון מופיע בו, אולי זה משהו של פאני אור די.
אולי?
כן. שמצליח להעביר עוד פעם את אותו רעיון בעשר דקות. בריין קרנסטון
מעולם לא חשש לעשות פרודיות על עצמו.
אז זה טרמבוב. ועוד פעם, אני נשמע כל כך רע, אבל אין, זה לא סרט היום, הוא בסדר גמור. כן. אני מוכן להירדם מולו, כמו שאפשר להגיד. זה סרט בסדר גמור, עם חם נורא בחוץ, ואתה צריך מזגן דחוף, ויש לך, כמה עולה כרטיס קולנוע בימינו? אני נכנס כל הזמן עם האלה של לב, אני לא זוכר.
184 שקלים.
אם יש לך 14 לירות הודיות בכיס.
לירות הודיות.
כן, אני לא במסע בזמן, אני חוזר לתקופה הקולוניאליסטית של אנגליה. אז כן, טרמבו, it's fine, זה לא מעליב, כאילו, בניגוד לאמן שבו, שככל הנראה כתב כמה דברים שמאוד העליבו את הממסד, טרמבו הוא סרט מאוד לא מעליב.
כן, הוא שטחי יחסית, אבל אתה יודע, מבחינת טכנית הוא עשוי טוב, השחקנים טובים, פשוט לא יותר מדי, לא הדבר שהכי נותן קרדיט לצופים שלו.
אני חושב שג'ון מקלמה היה צריך לתת את התסריט שלו לדלטון טרמבו, שיעשה לו, אתה יודע, איזה שיפצור קטן.
יש עם זה קצת בעיה, אבל אני אסביר לך אחר כך מה.
עוד פעם, אמרנו, אנחנו בעולם שיש במכונת מן, ואז מעביר את זה לולפני קינג, שהיו מפיקים את אותו הסרט רק עם יותר עלות בייסבול, מכות וסקס.
אז זהו, פשוט אין ג'ון גומלן לעשות את כל הסרט.
כן, כן.
בואו נמשיך.
נעבור לסרט השני להשבוע. אנחנו הולכים לדבר על...
From coffee shop cashier to part-time bookie.
Your money's coming.
You book, bet, you lose, you pay all.
To big-time television writer.
We are investigating the communist conspiracy in the entertainment world.
Do you have any such information?
Right, well, if I come into possession of anything, I'll drop you a line.
To America's most unlikely hero. It's Woody Allen as The Front, rated PG. Check your local newspaper for theater nearest you.
אנחנו הולכים לדבר על The Front, הידוע גם בשם העברי, לא בדקתי איך קראו לו בעברית.
אני בדקתי ושכחתי.
ככה קראו לו, בדקתי ושכחתי?
יש סיכוי.
הגיוני. סרטו של הבמאי מרטין ריט, על פי תסריט של וולטר ברנסטיין, ובסרט משחקים וודי אלן.
שלא כתב ולא ביים.
לא כתב ולא ביים, כן, זה מאוד מוזר.
לא קורה הרבה.
לא, אני חושב על אנץ ועל מה עוד, כאילו הופיע בו והוא לא כתב ולא ביים.
קזינו רויאל. משנות ה-60, לא עם דניאל קרייג.
כן. וודי אלן, זירו מוסטל, מייקל מרפי, הרשל ברנרדי, אנדריה מרוקבי, קי?
קי?
מרוקבי קי, כן, סליחה.
אני די בטוח שזה צ'י, אבל לא חשוב.
כן, רמק רמזי, לואיד גוך, ועוד ועוד ועוד.
גוך.
שאני אספר כאילו?
כן.
אנחנו בשנות ה-50, הימים, המלחמה הקרה, קור המלחמה, קר מאוד. בחור בניו יורק בשם הווארד פרינס, הוא עובד בקופה במסעדה בית קפה בר קטן, ובזמן הפנוי מנסה להרוויח כסף מגביה, לא מגביה,
מגביות,
מארגון הימורים. הוא מאוד מאוד גרוע בשני הדברים האלה, ולכן הוא מדמם כסף באופן קבוע.
אז כן, וודי אלן.
כן, נאבח כזה. בכל אופן, אחד מהחברים שלו הוא אלפרד מילר, שהוא כותב טלוויזיה ידוע שלצערו הרב בדיוק נכנס לרשימה השחורה, כי הוא יש מביע סימפתיה לקומוניסטים / קומוניסט בעצמו.
כן.
כן. כן, בתור קומוניסט הוא מביע סימפתיה לקומוניסטים, זה עובדה ידועה.
לא כולם, יש הרבה קומוניסטים שלא הביעו סימפתיה לקומוניסטים.
בכל אופן, מהר מאוד אלפרד משכנע את הווארד להשתמש בשם שלו בתור מי שמגיש את הסרטים במקומו, כאילו הוא יהיה... החזית שלו,
כן.
המסכה מעל פניו.
דבר שאכן קרה במציאות.
כן, וקצת אחרי זה הוא אפילו מגייס עוד כמה תסריטאים אחרים שנמצאים ברשימה שחורה, וכולם נותנים את התסריטים שלהם להווארד, שמצידו מעביר אותם לאולפן, ובתמורה הוא מקבל גם פרסום וגם 10%
ולא רק זה, לתסריטים שנחשבים ממש טובים.
כן.
אז... הוא נחשב לתסריטאי גאון.
כן, אז הוא מהר מאוד הופך מאף אחד לאחד התסריטאים הכי מבוקשים בטלוויזיה, מה שמוביל לרומן, או לפחות לתקווה של רומן, עם פלורנס ברנט, שהיא עורכת תסריט?
כן.
היא עורכת תסריט באולפן שבו הוא עובד. בין לבין הוא מתחבר עם השחקן, רגע, מה שמו?
הקי.
הקי.
הקי בראון.
זירו מוסטל. שהשחקן הזה שזוכה כל הזמן ללחץ מצד הממשלה לתת שמות.
זוכה ללחץ.
כן.
וקיבלת לחץ מהממשלה.
זה היה לפני, גלגל המזל כבר היה בשנות ה-50.
אני לא חושב.
כן. זה היה יכול להיות אחת הפרס בגלגל המזל בשנות ה-50. קיבלת עשור בכלא. ודברים מתחילים ללחץ בשעה שהאולפן מצפה מהאוורד פרינס, התסריטה הידוע, להצטרף לרשימה השחורה, ללכת בפני הקונגרס ולהעיד שהוא מכיר כל מיני אנשים, אתה יודע, רק באופן רשמי שיראו שהוא בסדר.
לא מוצאים עליו שום דבר.
והקי נלחץ יותר ויותר בשעה ש...
לא מסכים למצוא עליו דברים.
כן, לא מסכים למצוא עליו דברים, וכל הזמן, כל פעם שהוא רוצה לתת שם של מישהו כזה, כן, אבל השם הזה שאני מנת לתת הוא בחור ממש נחמד, הוא בבעיה. אז
יש קטע בסרט שמדגים בצורה מאוד יפה את האבסורדיות של כל העניין הרשימה השחורה. תסריטה אחד שנכנס לרשימה כי יש לו אותו שם כמו לבמאי שעסוק בפעילות קומוניסטית והוא רוצה שיוציא אותו מהרשימה, אז אומרים שבשביל זה הוא צריך לתת, לא, הוא צריך לתת שמות של קומוניסטים. הוא אומר, אבל אני לא מכיר אף קומוניסט. בגלל זה אתה עדיין ברשימה.
זה קצת כמו בימינו מי שזכה לערוף פרצת הברית ולהיכנס בטעות לנו פליי ליסט של ה-TSA כי יש לו שם שדומה לשם של מישהו שנחשד בטרוריזם פעם,
או ילדה שנקראת אייסיס.
כן, אולי הם אומרים שלה מאוד אהבות להקת ההארד רוק, אייזיס.
אולי הם אוהבים את האלה המצרית.
או את הסדרת קומיקס על הגיבורת על שקבלת את הכוח מהאלה
המצרית. זה היה אחלה שם עד לא מזמן.
זה היה אחלה שם, זה עדיין אחלה שם. בואו ניקח מחדש את אייזיס. נכון? אדולף אביעד שמיר הידלר?
אני חושב שהשם כזה יופיע בכל כך הרבה רשימות. והן לא היו שחורות.
כן, אתה לא תוכל לעוף.
הן יהיו לבנות עם הרבה סימונים של מרקר.
אביעד לא יוכל לעוף, כמו בדוגמה של קווין סמית, נצטרך לחתוך לו את הכנפיים.
לאן אתה הולך עם זה, תגיד?
לשום מקום. כמו האוורד פרינס. אוקיי. הסרט הזה הוא סרט של שני חלקים. חלק של וודי אלן, שהוא, למרות שוודי אלן לא ביים או כתב, הוא מאוד וודי אלני.
הוא יכול להיות רק וודי אלן.
וודי אלן, אם הוא היה מככב בקומנדו, במקום ארנולד שוורצנגר, זה היה נהיה מהר מאוד סרט של וודי אלן, אפילו עם אותו במאי, אותו תסריט ואותה כמות של מכונות יריעה. אם וודי אלן היה טורף, זה היה מהר מאוד נהיה פרויקט של וודי אלן.
אני מדמיין את זה עכשיו, מצטער.
כן, הוא טורף את הסבלנות שלנו. האיש שלוקח אנשים ו... משאיר את העצבים שלהם בפינה כשהוא לא מפסיק לביים סרטים גרועים.
הוא עושה גם סרטים טובים.
כן, אחד מהם בשבע שנים האחרונות.
גם משהו.
אחד מתוך שבע. ומצד שני יש לך באמת את הסיפור היותר ישיר, נקרא לזה, יותר נכון היסטורית, שמוביל הקי בראון, זירו מוסטל.
בוא נגיד, וולטר ברנסטין כתב את הסרט הזה על ניסיון אישי שלו, על דברים שהוא חווה בעצמו.
רוב האנשים בסרט הזה כתבו את זה והשתתפו בו על פי ניסיון אישי שלהם. הקרדיטים בסוף זה רשימה של השחקנים עם המילים, כן, שחקנים במאי, תסריטאי, whatever, עם הכתובת blacklisted in the year 19-, וכאילו כל פעם ממלאים מספר אחר.
בערך כולם חוץ מוודי אלן, שהיה לו צעיר מדי אולי, אני לא יודע.
והסרט הזה, אחת הסיבות שהוא הרבה יותר טוב מטרמבו, זה שבמקום לקחת דמות שהיא מונעת אידיאולוגית, הוא לוקח מישהו שמתעקש לא להביע צד, ומראה שהעובדה שאתה מתעקש לא להביע צד, זה גם כן לבחור צד.
כן,
הדמות של בודי אלן זה מישהו שכל מה מתעקש, אני לא פוליטי. גם כשהוא נמצא באמצע, כאילו ממש מאמצע של סקנדל פוליטי, הוא מתעקש לא להביע דעה שתעליב אף אחד. הוא מתעקש תמיד לצאת בסדר עם כולם, וככה יוצא לו בסדר עם אף אחד.
כמו וודי אלן במציאות. מתי שמעת אותו מביע תמיכה במועמד כלשהו?
הוא מביע תמיכה בזכות של וודי אלן לשכב עם מי שהוא רוצה.
כן.
זה מאוד פוליטי.
בסדר, זה מפלגה עצמאית. אבל אתה לא יודע באמת שום דבר על העמדות שלו, נכון? כי אתה יכול להניח אותן.
הוא בעד ניו יורק?
אתה יודע, קומיקאי יהודי, ניו יורקי, נוירוטי, ששוחרר עם הבת המאומצת שלו. אנשים כבר מחברים בראש במי הוא תומך לפי הדברים האלה, אבל אנחנו לא יודעים בעצם שום דבר מעבר לדברים שהוא
אחרי אומר בסרטים. כמה עשורים של עשייה הקולנועית ואומנותית בלתי פוסקת?
40? 50? 50 עשורים.
חמישה עשורים, ואני לא יכול באמת ליצור כאילו איזושהי דעה על האיש מעבר ל... אתה יודע, שמאל זעיר בורגני, אני מניח נקרא לזה, במובן, וזה גם קלישה, כי הוא עושה פרודיות על עצמו, אז איך תדע בכמה מזה הוא מאמין.
הוא יותר מפעם אחת לדעתי גם ציין ברעיונות שבעצם הוא לא הדמות שלו. כמובן כשהוא אמר את זה הוא נשמע בדיוק כמו הדמות שלו. אז קשה לדעת.
הוא שחקן כל כך מגוון, הוא יכול לשחק את וודי אלן או את וודי אלן.
כן.
הוא שחקן כל כך לא מגוון שכשהוא סוחר אנשים אחרים את הסרטים שלו, גם הם נהיים וודי אלן. הוא ההפך מגיוון, הוא שואב כל אפשרות לגיוון לתוכו, הוא חור שחור של משחק.
לא, מה זאת זה הומוסטל? הוא מוציא משחק ממנו הלאה, נכון? אני מאוד אוהב את
הומוסטל.
אני מאוד אוהב אותו, אבל בוא נגיד, אם אתה אומר לו לשחק רגוע, אז
סביר רגוע, בוא נספר לך על רגוע, תכף תשמע כשהייתי רגוע.
כן, זהו, סביר להניח שאם אתה מבקש ממנו לשחק רגוע, השכנים יתלוננו על הרעש.
לזירו מוסטל יש בסרט, באופן כללי, יש כל כך הרבה אנרגיה, שאם היית מחבר אליו כאילו, לא, אם אתה שם אותו באמצע כור חשמלי של עיר גדולה, היא לא הייתה מפסיקה לפעול עד שהארץ הייתה נופלת לתוך השמש. וגם קצת אחרי זה.
כן, כי השמש הייתה
מתפוצצת, כן. וזה פשוט מדהים לראות את האיש הזה, שאתה יודע, הוא תמיד נראה, הוא מאנשים האלה שתמיד נראו מבוגרים, הוא כבר...
הוא כבר היה די מבוגר בשלב הזה.
לא, הוא היה בן 50, 60.
60 ומשהו.
כן.
הוא נפטר שנה אחרי שהסרט יצא.
כן, והוא פשוט דינמו מטורף של אנרגיה, ומה שמדהים זה איך שבשעה שאתה רואה איך שהאיש הוא משחק מנסה להיות כזה גם כן סופר נחמד, אבל אתה רואה בעיניים שלו כאילו את האימה השוקעת הזאת, את ה... אוי אלוהים, אני במצב כל כך נוראי, ואני רוצה להתפוצץ, ואני לא יכול לראות לעצמי, כי המוניטין שלי בתור הבחור הנחמד שכולם אוהבים, זה מה שנשאר לי.
הוא שחקן, הוא היה שחקן מאוד מכובד בזמנו.
בצדק.
זאת, אני לפחות מכיר אותו יותר מהמפיקים, אבל היה לו הרבה ניסיון בתיאטרון.
המפיקים זה משחק מאוד מכובד, קשה.
הוא היה טביה, וכנראה על הגג.
תשמע, כידוע לכולם, הכי קשה זה להיות שחקן רציני שעושה קומדיה טובה.
זה הכי קשה?
אני החלטתי עכשיו, ומה שאני מחליט. What I say go, see? אנחנו בסרטים של התקופה.
אנחנו לא בסרטים של התקופה.
קרוב מספיק. אנחנו בסרטים על סרטים של התקופה. זה מוזר אגב שזה באמת, זה סרט של... הם כולם היו את הסרטאים קולנועיים, לא?
לא.
לא?
פה זה...
פה זה... לא, כן, פה זה עוסק בטלוויזיה. הקולנוע כמעט לא מוזכר.
זה עניין של תעשייה כללית כזאת. שמע, גם היום, אנשים שכותבים לקולנוע, הרבה פעמים כותבים גם לטלוויזיה. ואני מניח שגם כשהתחילה הטלוויזיה, הם לקחו כותבים מנוסים כבר. הם לא סתם אמרו, אוקיי, מי יודע להשתמש בעת? ואף אחד לא הרים את היד.
למרות ששמע, איך שהם מתארים את עלייתו המטאורית של הורד פרינס, קצת מוזר, כי הם נותנים לו תסריטים טובים להגיש לאולפן, אבל כזה האולפן פשוט מקבל תסריטים עם מישהו?
כן.
הוא שולח להם תסריטים בדור וכזה, זה אחלה. מסתבר שזה כל כך פשוט.
כמו שאומרים בסרט, הוא צריך גם להיות שם בעצמו, הוא צריך גם להופיע כדי למכור את הדמות הזאת.
אני אוהב את הרעיון הכללי של הסרט, אבל באמת, אני חושב שלשים את וודי אלן במרכז שם זה בעייתי, כי הוא פשוט, הוא גורר את הסרט למקומות אחרים לגמרי. הרומנטיקה שיש לו עם משמע. עם אנדריה,
עם הדמות
האנשית, עם פלורנס ברט, עם הדמות האנשית שיפה מדי וטובה מדי בשבילו.
כמו כל סרט של וודי אלן.
כמו כל דבר שוודי אלן משחק בו.
כמו החיים שלו.
זה פשוט כאילו, זה מרגיש כמו משהו ממקום אחר לגמרי שלא קשור לעלילה המרכזית. מה שהיה צריך לתפקיד הזה של הרווארד פרינס זה איזה אברימן. וודי אלן הוא לגמרי לא אברימן. וודי אלן, נמשך על ידי וודי אלן רדיו-אקטיבי. שחזר בזמן לנשוך אותו כדי לאפשר את הקיום של עצמו, זה פרדוקס על וודי אלן. לא יודע, מי אתה מדמיין בתפקיד הזה במקום נגיד?
מישהו מהתקופה נגיד?
כן, אתה מכיר יותר שחקנים קלאסיים ממני.
כן, יש את, כל מה שוכח את השם שלו שהיה באחר הצהריים של פורענות והסנדק ועוד כמה, ואמרנו שהוא, ציינו אותו אז בתור הלא אל פצ'ינו.
זה מגדיר, יש לציין 99.99% מאוכלוסיית העולם.
כן, אנחנו בודקים את שמו ברגעים אלה ממש.
תשמע, אלה עם השם משפחה שלו זה פשוט לא אל פצ'ינו.
לא, הם ג'ון קסלה.
ג'ון קסלה. כן,
כן. אותו אני יכול, הנה, לא הצלחתי לזכור את השם שלו, למרות שאני זוכר את הפנים שלו, הוא היה שחקן ממש טוב. ולפחות בעיניי, נגיד, זה בן אדם שהיה יכול לגלם תפקיד של everyday man.
האמת גם רוי שיידר היה יכול להיות ממש טוב.
רוי שיידר בזמן הזה כבר היה פרצוף מוכר מדי.
ווודי אלן לעומת זאת?
זה, אני אומר, וודי אלן, אני מסכים איתך
ש... לא, אבל אני לא...
וודי אלן הוא ליהוק בעייתי קצת, כי באמת, אתה קשה כבר, לפחות לנו, כי אנחנו כבר מכירים אותו אחרי עשורים של עשייה, קשה לנו להתעלם מזה שהוא וודי אלן.
לא, לא, אני לא, הבעיה שלי לא עם העובדה שהוא פרצוף מוכר, הבעיה שלי שבתור דמות ובתור שחקן, האתוס שהוא מביא לתפקיד הזה כל כך שנה ממה שבבירור נחוץ לו,
כן.
הוא כל כך...
הוא אמור להיות האנטי כוכב במובן מסוים.
באותה מידה היית יכול לקרוא שם את יו גרנט, כאילו שיעשה את ההתנחמדות המוזרה שלו, זה לא הולם.
יו גרנט באמת לא היה מתאים פה.
דבר ראשון כי הוא בריטי.
תשמע, אף אחד לא היה חושד בו.
שהוא פינק? אני חושב שדווקא מרק רלנס מוכיח שלהפך.
מרק רלנס אף אחד לא יודע מה הוא.
מרק רלנס
היה יכול להיות נהדר. טוענים שהוא בריטי, אבל אף אחד לא יודע את זה.
מרק רלנס היה יכול להיות נהדר. הוא בין 70 ומשהו, הוא היה חי בו.
לא, בין 50 ומשהו.
באמת?
כן. הוא כל כך טוב. הוא שחקן כל כך טוב.
כן.
מרק רלנס כבר נולד כשהסרט, כשדפרונט יצא, אבל...
הוא היה בן 12?
אני לא יודע בן כמה בדיוק, הוא לא היה מסכים.
גם מרק רלנס בתור בן 12 נראה לי היה יותר טוב מוודי אלן בתפקיד הזה. וזה לא שיעור על
כל שום... בגשר המגלים הוא הוכיח שהוא נראה כמו אברי דיימן.
כן. אבל חוץ מזה באמת זה אחלה סרט. וזה מראה למה, איפה... זה מצליח לפשוט עמוק קשה על כי הוא מוכן לקחת את זה למקומות הרבה יותר קיצוניים וקומיים. זה לא סרט סופר מוגזם, אבל זה סרט שמבין שתקופה מוגזמת מגיע לה ייצוג מוגזם. והוא לא כל הזמן מנסה להיות רציניים, זה לא במובן של ההההה, בוא נצחק על זה ונעמיד פנים ששום דבר הלא קיים, לא. הוא מבין את הרוע והוא צוחק עליו.
מה שדפונט עושה, וטרמבו די פספס את הרעיון הזה, זה גם להסביר למה כל הרעיון של הבלקליסט הוא מגוחך. לא רק לומר אנשים נפגעים מזה, אלא גם לומר אנשים נפגעים מזה ואין לזה שום הצדקה בעצם. ופה הם ממש מראים אחד מהפקידים שבעצם מנסה לחקור קומוניסטים או לגלות אותם, פשוט רואים אותו מחפש בכוח משהו למצוא לאנשים, משהו שאפשר להשתמש בו כנגדם.
ומצד שני החקירה שסוגרת את הסרט שבה ועדת הקונגרס חוקרת את האורי פרינץ מול האולפן, היא משחק שמתוכנה להיות מה שנקרא משחק מחור, כאילו הם לא באמת רוצים את האמת.
לא, הם רוצים שמות.
הם רוצים שמות של מי שזה לא יהיה כדי שיכולו לתת אותם לציבור, כי האורי פרינץ, גם אם הוא היה קומוניסטי, בשלב הזה הוא יקר מדי בשביל האולפן לוותר עליו. אז האולפן אומר, לא אכפת לנו מה אתה באמת עושה, אנחנו רק רוצים, חשוב לנו מה שיראה שאתה עושה.
כן, מגיעים לסיכוי עם האולפן למעשה. הוועדה מגיעה לסיכוי עם האולפן, שהאורי פרינץ פשוט יבוא, ייתן כמה שמות, יגיד כמה מילים, יגיד שהוא מכיר בסמכות של הוועדה או משהו כזה, או שהוא מתנגד לקומוניזם, וזהו, ילך הביתה להמשיך את העבודה שלו. זה לא קורה, כי מתברר שהאורי פרינץ דווקא ברגע הזה מחליט להיות בן אדם עצמאי. אחרי שכל הסרט הוא בעצם היה הפרונט של אחרים, ובעצם התחזה להם במובן מסוים, הוא מחליט לדבר במילים שלו, והוא לא מסכים לשתף פעולה.
מרטין ריט, מה דעתך עליו כבמאי?
אני ראיתי...
ראינו לפחות סרט אחד שלו, כי דיברנו ביחד על המרגל שחזר מן הכפור שהוא עשה.
לא דיברנו עליו.
דיברנו על המרגל שחזר מן
הכפור? דיברנו על אחר. על מונדרקר.
לא, לא, המרגל שחזר מן הכפור.
המרגל שחזר מן הכפור. אוקיי, נכון.
על פי ספר של ג'ון לקארה. לא, לא, לא.
דיברנו עליו.
מרגל של ג'ון לקארה.
לא, אני חשבתי שהכנת סרט אחר.
מונגר של ג'ון לקארה, אני מדמיין את זה. הוא עשה הרבה סרטים אחרים, הוא עשה את The Great White Hope,
הוא עשה את HUD,
את HUD שלא ראיתי, את The Outrage שלא ראיתי.
סאונדר שנחשב טוב, אבל הסרט הנוסף היחיד שלו שראיתי זה נורמה ריי, שהוא לא איי-איי-איי. לא מציאה גדולה, אבל אתה יודע, אחרי שאתה מבין שזה אותו אחד שביים את The Front, אז זה קצת מסתדר, סרט על איגודי עובדים.
אני חושב שכן, דעתו הפוליטית ברורה מאוד.
בניגוד לוודי אלן.
גם המרגל שחזר מהכפור. שזה לא סרט פרו-קומוניסטי, אבל זה בהחלט סרט של כולנו דפוקים פה ביחד.
כן.
היי, הנה במאי שמשניים וחצי סרטים שלו שראינו ביחד, הצליח לעשות יותר עמדה פוליטית מוודי אלן. כן. ירש לו, אבל כן. וכמו כולם, ככל הנראה כשהוא מביים את וודי אלן, הוא מאוד נמשך לאתוס הוודי אלני שהיה קיים כבר.
כן, וודי אלן כבר היה לו עשור של וודי אלניות.
כי הסצנות הוודי אלניות הן מאוד וודי אלניות.
כן.
והסצנות הלא וודי אלניות הן מאוד מרטין ריטיות, אני מניח.
אפשר נגיד, אפשר להק את וודי אלן לכל מיני תפקידים, ובאמת זה לא משנה, זה יהפוך לסרט...
עדיף שלא.
איתו. הזכרת את אנס, עבודת נמלים, כמו שקראו לו בארץ. סרט אנימציה.
אנט-זי.
כן, אנט-ז. הוא סרט אנימציה, ועדיין, וודי אלן מגלם שם תפקיד שאתה, אתה לא יכול שלא לדמיין אותו שם, לא את הנמלה, אלא וודי אלן קטן בתוך קן נמלים, עם המשקפיים והכל.
אני זוכר את הסרט הזה, כי הם עשו עניין מאוד גדול מהעובדה של הדמות קוראים זי, 3, 2, 5, משהו, כאילו שם לחלוטין חסר ייחוד, ואז אני כזה, אוקיי, ואז לכל הדמות בסרט יש שמות רגילים לגמרי.
כן.
ואני, מה, אבל, ראי,
אז בעצם זה הופך את השם שלו למיוחד עוד יותר.
כן, כאילו, קוראים לו זד, 7 ספורות אחרי זה, והדמות של פיזו סרטן לנו קוראים סילביו, או אני לא יודע מה, ולדמות של שרון סטון קוראים הנסיכה משהו, ולחייל קוראים הגנרל משהו, וכאילו, לכולם יש שמות רגילים חוץ ממנו, זה קצת מוריד מהמסר שעשיתם להעביר על העובדה ש... עזוב.
נמלים הם קומוניסטיות, אגב. נמלים הם קומוניסטיות.
הנמלים הם בהחלט קומוניסטיות, והגנרל היה פשיסט, אז לא יודע מה זה אומר למלחמה הקרה שם.
שהיא נגמרה כבר כזה סרט בשנות ה-90.
כן. לא, שנות על. מה זה, 90?
כן.
וואו, אני זקן, סליחה. אז דה פרונט.
אל תתנצל, זה קורה לכולם.
עוד פעם, אם אני אניח את ידי על מכונת הזמן, האיש דיברנו עליה.
אגב, דה פרונט הוא מ-1976, שנה שאנחנו מאוד אוהבים, מתברר. חוזרים אליה הרבה.
מה עוד עשינו מ-76?
רוקי.
אוקיי.
כל אנשי הנשיא.
אוקיי.
הדבר ההוא עם...
הדבר מצלצל פעמיים?
זה עם הזמר לוודי גנטרי.
לא כל כך אהבנו את הסרט, אני לא כל כך אהבתי את הסרט.
לא, אבל דיברנו, אנחנו אוהבים את השנה הזאת.
כן, אנחנו עד שלא נבקר כל סרט ב-76.
אנחנו מנסים יום אחד לדבר על נהג מונית, ואז אנחנו נשלים סריה של מועמדי האוסקר באותה שנה. ודה פרונט אגב היה מועמד
עד הסרט. אני מניח שיהיה מתישהו עוד רימייק לטקסי של בסון?
לא היה כבר עכשיו?
היה, כאילו יהיה עוד אחד, אני ככה הוליווד עובדת. היה 2 סרטים על פי היטמן, ושני רימייקים לטרנספורטר, מה אתה חושב?
אני חושב שאתה ממש ממש לא בנושא של הפרק.
כן, כי מה... אוקיי. בחזרה לדה פרונט, עד כמה שזה קשה לי. אני חושב שזה סרט טוב לפרקים ובינוני לפרקים. אני חושב שהוא מצליח פחות יותר לשלב בין שניהם לקראת הסוף, אבל שהוא לא מצליח לצאת לחלוטין מהעמוד ההירואי שהוא נותן לדמות של וודי אלן. כאילו זה מסתיים בזה שהדמות של וודי אלן אומרת לקונגרס כאילו fuck you.
כן.
והופך להיות הגיבור, וזה בעצם שקר, כאילו, והסרט לא נזכר להמשיך את השקר הזה.
זה לא היה אמור להיגמר ככה.
לא, זה לא רק שזה לא אמור להיגמר ככה, גם אם זה נגמר ככה, למה הסוף הנכון היה שזה ייגמר בזה שהוא אומר לקונגרס fuck you, ואז מגלה לכל המעריצים שלו, שעומדים בחוץ ואומרים, אתה גיבור אמריקאי, לא, לא, שיקרתי לכם כל הזמן, לא כתבתי כלום. אני נוחל מהשכונה.
מעבר זה גם... אנחנו מדברים פה על תקופת המקרטיזם, כשהרבה אנשים, חלק גדול מהציבור באמת, פחד מקומוניסטים, מעצם הרעיון שהם מסתובבים ביניהם. אם הוא אומר fuck you לוועדה של הקונגרס ולא מוכן להעיד בפניה, לא אמורים להריע לו בחוץ, אמורה להיות הפגנה נגדו. אלא אמורים להיות האנשים שיהיו לבושים כמו הדוד סם ויגידו ברוך שפטרנו מקומוניסט זה. במקום זה הוא מנשק את החברה שלו בתחנת הרכבת?
זה מודיע על זה,
לא יודע מה הוא עושה ברכבת, ואז לוקחים אותו למעצר. עכשיו, סצנה שעשויה מאוד יפה. היא לא הכי הגיונית מבחינת ההקשר ההיסטורי, כי באמת, דווקא מאנשים שכל כך בעצם סבלו בעצמם מכל עניין הרשימה השחורה, הייתי מצפה שהסיום יהיה יותר מריר.
כן, וזה מרגיש, יש את האמרה הידועה, טוב, זה לא באמת אמרה ידועה, זה ידוע בקרב סטודנטים לספרות.
אז היא לא ידועה בכלל.
של המינגווי, על הרומן הקלברי פין, שאומר שזה רומן של 4 חלקים, בסוף החלק השלישי יש את הסוף הכי טוב בהיסטוריה של הספרות האמריקאית, ואם זה היה נגמר שם, זה היה הרומן האמריקאי הגדול בכל הזמנים. זה מתעקש להמשיך.
זה נכתב בידי ספילברג.
אם זה הסרט הזה היה נעצר...
ספילברג היה מביים את הקלברי פין, היה לו עוד סיום.
אם הסרט הזה היה נעצר... אחרי שהדמות של הקי הייתה מתאבדת, זה כאילו, זה אגרוף לבטן. לא, זה לא רק היה אפל, זה אגרוף לבטן ולפנים של הפצחים. זה מה שקורה. זה הנזק כאילו. וחוסר הרצון של הווארד פרינס לעשות משהו, הניסיון שלו לא להביע דעה, זה מה שזה גורם, כי כשאתה לא מביע דעה, אתה נותן לבריונים לנצח.
לא, תראה, אין לי בעיה עם זה שזה...
כשאתה מסרב להגיד לבריונים שילכו להזדהן, הבריונים מנצחים.
אין לי בעיה עם זה שזה לא יסתיים בנקודה הזאת, אני אמשיך עוד קצת ש... הווארד פרינס כן חושף את עצמו בפני חברה שלו, וכן מזומן לקונגרס והאולפן מנסה לתפור לו איזה משהו. אני פשוט חושב שבאמת, זה שהוא יצא גיבור בסופו של דבר, על ידי איזשהו עומד מול המערכת ומראה לכולם שלא הצליחו לשבור אותו, זה נראה כאילו ברנסטיין וריט די פשוט ניסו לשכתב את ההיסטוריה כדי שהיא תתאים לעמדות שלהם. וכמה שאני חושב שהם צודקים בהרבה דברים, עדיין, אם אתה רוצה שזה ייצג את התקופה בצורה נאמנה, תן את האווירה יותר נכונה, לא לסיים את זה ובסוף אנחנו הראינו להם. הולך לכלא אומנה, אבל הוא הראה להם.
ואולי וודי אלן אמר להם, לא חבר'ה, אני שמוק בכם אמיתיים, אני לא צריך להיות שמוק כזה גם בקולנוע. אני בן אדם מספיק גרוע.
וודי אלן הוא תמיד הגיבור בסרטים שלו.
כן. חוץ מבלפרק את הארי?
זה לא דמות ראשית שם.
מה, בלפרק את הארי?
זה נקרא שמו, אבל...
כן.
יש מלא אנשים מסביב.
בלפרק את הארי זה אחד הסרטים הרבים עליי של וודי אלן, כי אני חושב שזה כי זה אחד הסרטים שראיתי.
הוא לא גיבור, הוא תמיד הדמות שיודעת מה נכון ומה לא נכון.
לא, לא, להפך. כל הסרט מתרחק בגלל המבט שלו, של חשש, של זה שאומר כל הזמן, מלמד את כולם את הלקח, ועד הסוף מסתבר, לא, זה הכל היה בולשיט. זה די מקדים את סקוט פילגרם בקטע הזה. וואו, רגע קשבתי את וודי אלן לסקוט פילגרם.
זה לא קישור הגיוני.
יותר הגיוני מכל דבר אחר בסקוט פילגרם?
סקוט פילגרם הוא סרט מעולה.
סקוט פילגרם הוא אחלה סרט? גם לפרק את הארי הוא אחלה סרט. אני חושב שאנחנו קרובים לסיום, יש לך עוד משהו להגיד על דה פרונט? או על השילום בין שני הסרטים האלה?
תראה, דה פרונט הוא... קודם כל אני ממליץ לצפות בו באופן כללי, כי חוץ מזה שהוא סרט טוב, הוא גם סרט שקצת... נשכח, ואני חושב שיהיה טוב שאנשים יכירו אותו והוא לא ייעלם ככה. זה כן, זה מראה למה, כשיש לך את וודי אלן ואת זירו מוסטל בתפקידים ראשיים, זירו מוסטל ראשי יחסית, הם מאוד, כל אחד מהם הוא שחקן שמאוד משתלט על הסרט. אז יכול להיות שעם שחקנים אחרים, הסרט הזה היה הרבה יותר...
אחיד?
יותר אחיד וגם... היה פחות נתפס כמו קומדיה, אלא יותר כמשהו שמדבר ברצינות על עניין הרשימה השחורה, אבל הרגעים שבהם הוא, הרגעים של הציניות, של הסטירה, שבא באיחור של 25 שנה, אני חושב שאלה רגעים ששווה לראות אותם, אפילו רק כדי להבין עד כמה המצב היה אבסורדי.
כן, טוב, אז זה היה דה פרונט וטרמבו, ואני מקווה שיצאנו מהמוד הזה של הוליווד וקומוניזם, היה הרבה יותר מדי כאלה בזמן האחרון.
כן, שבוע הבא, לנין המחזה.
אז עד הפעם הבאה, אני הייתי תום שפירה.
אני אביעד שמיר.
וניפגש בסרטים. קומרד.
Fairy tales can come true, it can happen to you, if you're young at heart. For it's hard, you will find, to be narrow of mind, if you're young at heart. You can go to extremes with impossible schemes. You can laugh when your dreams fall apart at the seams. And life gets more exciting with each passing day. And love is either in your heart or on its way. Don't you know that it's worth every treasure on earth to be young at heart? For as rich as you are, it's much better by far to be young at heart. And if you should survive to 105, look at all you'll derive out of being alive. And here is the best part, you have a head start, if you are among the very young at heart. Mm-hmm. And if you should survive to 105, look at all you'll derive out of being alive. And here is the best part, you have a head start if you are among the very young.